טוב, ערב טוב. אנחנו היום נלמד בסגנון קצת שונה ממה שעשינו עד עכשיו. עד עכשיו בעצם התמקדנו כמעט, אני חושב, בכל השיעורים שהיו לנו מתחילת אלול, רק ברב צדוק הכהן מלובלין. לקחנו איזושהי נקודה שקשורה לפרשה ודרכו עבדנו. היום ניקח איזושהי נקודה אחת שהוא מעורר אותה, נקודה, אני חושב, נקרא לזה מיוחדת ומשמעותית מאוד, ונמשיך אותה ונשלים אותה דרך מקורות אחרים, הרב קוק וכו'. אם אנחנו מתבוננים, הייתי אומר, באופן מאוד מאוד כללי, במהלך שעושה אברהם אבינו בהיסטוריה, אז אפשר לומר באופן, הייתי אומר, מאוד כללי, שבעצם המהלך של אברהם אבינו הוא מהלך כפול. מצד אחד, אברהם אבינו קורא בשם השם, ויקרא בשם השם, ויקרא בשם השם, כלומר, לפי מה שחזל אמרו, תכף נראה, מפיץ אמונת אל אחד בעולם. מצד שני, לא רק בן אדם למקום, אלא אברהם אבינו גם בן אדם לחברו, והוא כל הזמן עוסק בעניינים שקשורים לבן אדם לחברו, למשל שני אולי המקרים המרכזיים בפרשה שלנו, הכנסת האורחים של המלאכים, ואחרי זה התפילה על סדום, הבקשה על סדום וכו'. הייתי אומר שהפסוק שמסכם בעצם את שתי הנקודות האלה, גם מופיע אצלנו בפרשה, במקור מספר אחד, והייתה אשל בבאר שבע, ויקרא שם בשם השם אל עולם. אומרת הגמרא במסכת סוטה, מה המשמעות של הפסוק הזה? אלא גם הפסוק הזה, כמו שהזכרנו עכשיו, מחולק לשני חלקים. החלק הראשון, והייתה אשל בבאר שבע. מה זו האשל הזו שהוא נטע בבאר שבע, לשם מה הוא נטע אותה? וכולי. אומרת הגמרא, והייתה אשל בבאר שבע, אמר אש לקיש, מלמד שעשה פרדס ונטע בו כל מיני מגדים. רבי יהודה, אומרת הגמרא, ורבי נחמיה, אחד אמר פרדס ואחד אמר פונדק. זאת אומרת, הייתי אומר ככה בשפה שלנו היום, אברהם אבינו פתח איזושהי אכסניה, נקרא לזה איזשהו בית מלון, ורצה כל הזמן להכניס אורחים, ודאג להם בין ברובד של האכילה ובין ברובד של השינה. פונדק יותר שינה ופרדס יותר אכילה. וכידוע מה שחזל אמרו על שראשי התיבות של המילה אשל, אוכל, שינה וליווי. זאת אומרת, אברהם אבינו גם אכיל את האנשים, אישן אותם, אפשר לומר, אילין אותם, וליווה אותם. אם כן, זה צד אחד של אברהם אבינו, שבא לידי ביטוי בויתה אשל בבאר שבע, ותכף נראה שהוא גם בא לידי ביטוי בפרשייה הראשונה בפרשה שלנו, של הכנסת האורחים, בעצם המלאכים. החלק השני, מה אברהם אבינו עשה? ויקרא שם בשם השם אל עולם, אומרת שם הגמרא, בהמשך בסוטה, ויקרא שם בשם השם אל עולם, אמר אש לקיש, אל תקרי ויקרא, אלא ויקרי. אם זה ויקרא, אז אברהם אבינו רק קרא לעצמו. אם זה ויקרי, אז הוא יקרא לאחרים. יקרי לאחרים. אומרת הגמרא, אמר אש לקיש, אל תגיד שהוא רק קרא לעצמו. אלא כמו שאמרנו מקודם, הוא יקרי לאחרים. זאת אומרת, כמו שהוא לא רק דאג לעצמו ברבדים הגשמיים, אלא הקים פונדק ונטע פרדס כדי להכניס אורחים ולדאוג לאחרים, כך גם ברובד הרוחני הוא לא רק קרא בשם השם לעצמו, אלא גם דאג להקריא לאחרים. אם כן, מלמד שיקריא אברהם אבינו לשמו של הקדוש ברוך הוא, בפה כל עובר ושב. כיצד? איך זה קרה? לאחר שאכלו ושתו, ואת הגמרה הזאת חזל מביאים על הגמרה שלנו, על הפסוקים שלנו בתחילת הפרשה, על שלושת המלאכים, אז לאחר שאכלו ושתו, עמדו לברכו. כן, אמרו לו, רצו להגיד לו תודה רבה, אברהם אבינו, שכנסת האורחים ודאגת לצרכינו וכו'. אמר להם, וכי משלי אכלתם? משל אלוהי עולם אכלתם. הודו ושבחו וברכו למי שאמר ויהיה העולם, ולכן הודו ושבחו וברכו למי שאמר ויהיה העולם. כלומר, אנחנו רואים פה בעצם, שלפי החלק השני בגמרא, בסוגיה, בעצם אברהם אבינו שילב את שני הצדדים באותה סיטואציה. כלומר, מצד אחד, דאג לצרכים החומריים של האנשים, ומצד שני, המטרה, הייתי אומר, אם אפשר לומר, לדאוג לצרכים האחרים של האנשים, זה בעצם כדי שיודו לקדוש ברוך הוא, ואז ממילא ויקריא בשם השם, ויקריא בשם השם. אם כן, זה הייתי אומר, הפסוק הזה, ודאי על פי הגמרא בסוטה, הוא בעצם המוטו של אברהם אבינו, להפיץ שם השם בעולם, דרך לא רק המישור הרוחני, אלא גם דרך המישור החומרי, כמו למשל פה, לדאוג לצורכיהם של האנשים, בין בלינה, בין באכילה וכו'. טוב, הערה ראשונה שתכף מעורר הפרי צדיק כאן הערה, אני חושב שלא שם אליה לב, אבל הערה מאוד מאוד חשובה. כי משם אפשר בעצם להוציא עיקרון. תכף נראה. הערה אחת, או נקודה אחת. נקודה שנייה, בסוף הפרשה הקודמת, הקדוש ברוך הוא, אם אפשר לומר, מצווה על אברהם אבינו למול את עצמו, את משפחתו וכו', ואכן אברהם מל. ואז בתחילת הפרשה שלנו נאמר כידוע, אני קורא את הפסוק מדויק, וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. אם כן, הקדוש ברוך הוא נראה אל אברהם. אומר המדרש, דבר תמוע מאוד לכאורה. אומר המדרש, ומבשרי, אמר אברהם אבינו על עצמו, ומבשרי אחזה אלוה. מה זה בשרי? מכוח ברית המילה שעשיתי. אז רק מכוח ברית המילה הזו, אני עכשיו רואה אלוה. מה זאת אומרת? אילולא שעשיתי כן, מכאן היה הקדוש ברוך הוא נגלה עליי, ואז וירא אליו השם. זאת אומרת, מה שמעפי המדרש הזה? שאברהם אבינו אומר, עד שעשיתי ברית מילה, הקדוש ברוך הוא בכלל לא נגלה אליי. עכשיו, משעשיתי ברית מילה, הקדוש ברוך הוא נגלה אליי. אז אלף צריך להבין מה קרה פה בברית המילה הזאת, למה זה קו פרשת המים, ובית, לכאורה, הייתי אומר, עובדתית זה לא נכון. כי יש לפחות שני מקומות, הפרית הזה אומר שני מקומות, שני מקומות בפרשה הקודמת, שכתוב מפורש שהשם נראה אל אברהם. המקור האחד, בפרק י' ב', אחרי שאברהם אבינו מצווה לעזוב את ארצו, נגיע לארץ כנען, ויבור אברהם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה והכנעני אז בארץ, פרק י' פסוק ז', וירא השם אל אברהם. ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת. הבטחת הארץ. הנה כאן, זה עוד לפני ברית מילה, זה תחילת פרשת לך לך, והקדוש ברוך הוא נראה לאברהם. אז לכאורה לא ברית המילה הזאת שגרמה לקדוש ברוך הוא להיראות לאברהם. אז איך אברהם אבינו אומר, מבשרי אחזה אלוה, בזכות שעברתי ועשיתי ברית מילה בבשרי, ראיתי אלוה, חזיתי אלוה. הרי חזית אלוה כבר שם. והפעם השנייה גם בפרשת לך לך, בפרק י' ז', לפני ברית המילה, ויהי אברהם בן 90 שנה ותשע שנים, וירא השם אל אברהם. ויאמר אליו, אני אל שדי, תלך לפניי ויהיה תמים. אם כן, הנה גם פה ממש, וירא השם אל אברהם. אז לכאורה, מה אברהם רוצה לומר על פי המדרש? שעד שלא מלתי את עצמי וכו', הקדוש ברוך הוא לא נגלה אליי. הנה, הקדוש ברוך הוא נגלה אליך. הוא נגלה אליך בהבטחת הארץ, והוא נגלה אליך בציווי לקראת ברית המילה. אז למה אתה אומר דווקא שאחרי ברית המילה, אז מכוח ברית המילה, בסוף פרשת אלך לך, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליך פעם ראשונה, בוירא אליו השם בפרשת וירא. לכאורה, עובדתית, הנתון הזה הוא לא נכון. אז אם כן, מה המדרש הזה בעצם בא לומר? אז אומר רב צדוק, יש לנו כאן שתי פסקאות נפלאות, ומשם אנחנו נצא לדרך. אומר רב צדוק כך, אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש, שפטי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ובקר בהיכלו. פשט הפסוק, הייתי קצת אולי משדך את זה, אם אפשר לומר למגילת אסתר, מה שאלתך ובקשתך, זאת אומרת, אברהם אבינו, סליחה, כאן דוד המלך אומר, הקדוש ברוך הוא, אני שואל ממך, ומבקש ממך דבר מסוים. מה אני שואל ומבקש? אני שואל ומבקש לשבת בבית השם כל ימי חיי וכו'. זאת אומרת, המילה שאלתי והמילה אבקש היא לכאורה ביטוי לאותו דבר. כלומר, אברהם אבינו שואל ומבקש, ואז דוד המלך מפרט מה הוא מבקש, מה הוא שואל. אומר רב צדוק, תראו נפלא, ושמעתי בשם רבנו רבוני מפשיסחה, זכר צדיק וקדוש לברכה לחיי העולם הבא, שאמר שהמכוון ששאל מאת השם, שזה יהיה המבוקש שלו. זה לא שיש כאן שאלה ובקשה, אלא השאלה היא להיות מבקש, הבקשה היא להיות שואל. כלומר, השאיפה של האדם זה לא איזושהי מטרה. השאלה או הבקשה של האדם, השאיפה של האדם, זה להיות שואל, זה להיות מבקש. אם אני אקרא רגע את הפסוק בצורה אחרת, אחת שאלתי מאת השם, הקדוש ברוך הוא, אני שואל ממך רק דבר אחד, מה אני שואל ממך? להיות מבקש, אותה אבקש. כלומר, אני לא שואל ממך לשבת כל ימי חיי בבית השם ולחזות בחלום, אלא אני שואל ממך להיות מבקש לשבת בבית השם. אם אצליח לממש את הבקשה הזאת, מה טוב ומנעים. אם לא, לא הייתי אומר לא נורא, אבל לא נורא. זאת אומרת, השאלה היא לא הביצוע המעשי. השאלה היא הבקשה. השאלה היא הרצון. אני רוצה רגע לעשות כאן איזושהי הפסקה. תראו רגע למשל בעולה טריה במקום מספר 6. ננוע קצת היום בין רב צדוק לרב קוק. אומר הרב בעולה טריה לפסוק, ישמח לב מבקשי השם שאנחנו אומרים בתפילה כל בוקר. מה הכוונה ישמח לב מבקשי השם? למה לא כתוב ישמח לב מוצאי השם? ישמח לב עושה דבר השם. מה זה ישמח לב מבקשי השם? וכי שמחת הלב היא מי שהוא מבקש את השם, והוא מבקש ולא מוצא, והוא מבקש ולא מצליח לקיים. העיקר זאת הבקשה, או העיקר המציאה והקיום? מה העיקר? אומר הרב קוק, מקור 6, שהחפץ הפנימי של בקשת השם, שימו לב, הוא העולה על כל החיים ועל כל העושר. ושהבקשה בעצמה היא התכונה המבוקשת. כלומר, המטרה היא לא ההגשמה המעשית, המיצוי המעשי של הבקשה, אלא המטרה היא עצם הבקשה, להיות מהמבקשים. ישמח לב מבקשי השם. תכף ננסה להבין למה. שהחפץ הפנימי של בקשת השם הוא העולה על כל החיים ועל כל העושר. אין יותר עושר, אין יותר, הייתי אומר, אידיאל, אין יותר גודל ביחס לקדוש ברוך הוא מאשר להיות מבקש אותו. בין אם נמצא אותו, בין אם לא נמצא אותו. ושהבקשה בעצמה היא התכונה מבוקשת. ממש כמו רחב צדו, כמו רחבוני מפשיסך. אז אם כן, אחת שאלתי מאת השם, מה אני שואל מאת השם? להיות מבקש. אותה אבקש. מה אני מבקש? מבקש להיות שואל. שואל להיות מבקש. כמובן, הבקשה שלי היא שבתי בבית השם וכו'. אם כן, לא המציאה, אומר הרב, שהיא תמיד בלתי אפשרית. הרי אם אנחנו רוצים למצוא את השם, הקדוש ברוך הוא אינסוף, האלוקי הוא אינסוף, אז ודאי שאי אפשר למצוא אותו עד הסוף. אנחנו יכולים למצוא מקסימום חלקים, אבל לא אינסוף. למה? כי איננו צועדים מגודל אל גודל, ומבקשה לבקשה, מבהירות לבהירות, ומוודאות לוודאות יותר עליונה. אם כן, אני חוזר רגע לרב צדוק. אם כן, מה ביקש דוד המלך שאמר, רבוני מפשיסך, שהמכוון ששאל מאת השם, שזה היה מבוקש שלו. אני מבקש להיות שואל. או בצד השני, שואל להיות מבקש. וזהו שנאמר אותה אבקש. שבתי בבית השם. הנה אנחנו נכנסים לסוגיה. אומר רב צדוק, והעיקר הוא הרצון. העיקר בחיים שלנו זה לא המימוש של הרצון. זה לא ההגשמה של הרצון, זה לא המעשה. העיקר זה הרצון. תכף ננסה להבין למה. אומר רב צדוק יערה, יערה מתוקה מאוד. אני רוצה רגע לחזור אל הגננת ברשותכם. אם הייתי שואל, בפרט על פי הגמרא בסוטה, תגידו, מהו המקרה שהתורה מספרת על אברהם? התורה מספרת בערך כ-15-20 סיפורים על אברהם, נגיד 10 מרכזיים, ונגיד במעטפת עוד סך הכל עוד 10, נגיד סך הכל 20 סיפורים, פלוס מינוס. אם הייתי שואל, תגידו, מה המקרה שבו אפשר ללמוד את החסד הכי גדול של אברהם? הייתם יכולים להגיד אחד משניים. או התפילה על סדום, טוב, שם זה הייתה רק תפילה, הוא לא עשה, כן, הוא לא עשה מעשה, או הכנסת האורחים של המלאכים. נראה לי שהילדים היהונים, הכנסת האורחים. שואל רב צדוק, אני לא מבין. תגידו, מי היו האנשים האלה? מלאכים. אז תגידו, הוא באמת הכניס אורחים? לא. למה התורה לא מספרת סיפור טבעי? באו אנשים, בני אדם, שצריכים באמת אכילה, שינה, לינה וכו'. ואברהם אבינו דאג לכל צורכיהם. ואם נמשיך את הסיפור על פי הגמרא, ביקשו לברך אותו. אמר להם אברהם, אל תבחרו אותי, תבחרו את הקדוש ברוך הוא. תגידו, צריך ללמד את המלאכים לקרוא בשם השם? זאת אומרת, כל הסיפור הזה של הכנסת האורחים, כן, סליחה שאני אומר, הוא לכאורה סיפור פיקטיבי. כי גם הכנסת האורחים לא הייתה פה, וגם להקריא בשם השם לא היה פה. כי המלאכים לא צריך להכניס אותם, כן, הם מלאכים, הם לא אוכלים, הם לא צריכים לאכול ולישון. אז בן אדם לחברו במרכאות לא היה פה. ובית גם לגלות להם שהשם הוא ברא את העולם, והוא אל אחד וכו', ואנחנו צריכים להתקשר אליו. מי כמלאכים יודע את זה? הקדוש ברוך הוא שלח אותם. אז לא מתקיים בסיפור הכנסת האורחים בתחילת הפרשה שלנו, לא והייתה אשל בבאר שבע, ולא ויקרא שם בשם השם אל עולם. שואל רב צדוק, אז למה התורה החביאה, אם אפשר לומר, בפסוק הזה, והייתה אשל בבאר שבע, תדע לך, הוכניס אורחים, פונדק פרדס. ויקרא בשם השם אל עולם, ויקרא שם 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 עולם. אל תגיד ויקרא, תגיד ויקרי. למה התורה הכביעה בפסוק הזה, הייתי אומר, את שתי משימות הקודש של אברהם אבינו, ואילו כשהתורה מפרטת, למשל כמו בסיפור הכנסת האורחים, ששם לכאורה יש והייתה אשל ויש ויקרי, אין בעצם לא הכנסת אורחים ולא קריאה בשם השם, או לא הקראה בשם השם, כי מדובר על מלאכי השרת. אני קורא רגע את לשונו, אולי זה יהיה קצת יותר ברור. אומר רב צדוק, העיקר הוא הרצון, כבר אנחנו נפתח לסוגיה הזאת. וכמו שאנו רואים שמכל פעולת אברהם אבינו עליו השלום, שהיה מכניס אורחים ומקרבן לידיעת השם, והקריא שם השם בפי כל בריאותיו, כמו שראינו בגמרא וסוטה, לא נכתב כל המהלך הזה של אברהם, בן אדם לחבר ובן אדם למקום, לא נכתב בתורה, אלא רק ברמז. והייתה אשל, כמו שנדרש, ויקרא בשם השם, כמו שהגמרא דרשה ויקריא. ובפרשה הזו של הכנסת האורחים, כתבה תורה כל פרטי הסעודה שהכיל המלאכים, חמה ובקר ובלושי והסיוגות וכו', שמצד האמת המלאכים האלה שלא היו צריכים למזונותיו. אם כן, באמת לא הייתה פה הכנסת אורחים. וגם אחר כך שאמר להם, תגידו תודה להשם, הוא באמת לא יקריא להם שום דבר חדש, הם ידעו את זה מראש. הם היו השליחים של ריבונו של עולם. שלא היו צריכים למזונותיו, ואכלו רק לכבודו. אם כן, כשהתורה רוצה ללמד אותנו, שאברהם אבינו הוא פעל באדם לחברו ובאדם למקום, על ידי השילוב בין שניהם, היא רומזת את זה ברמז בפסוק, והייתה אשל בבאר שבע, והקרא שם בשם השם אל עולם. וכל מה שהתורה מספרת בפרוטרוט, ממש לפרטי פרטים, שם לכאורה זה לא אמיתי, זה פיקטיבי. אז למה התורה עושה את זה? כלומר, אני אגיד לכם, למה התורה, הייתי אומר ככה, יוצרת אצלנו איזושהי אשליה, שאברהם אבינו הכניס אורחים, ודאג לאכילתם ואולי ללינתם וכו', ואברהם אבינו קרא בשם השם, כשרצו להגיד לו תודה, כן אמר להם, תגידו תודה לקדוש ברוך הוא. הרי כל הסיפור הזה, איך הילדים אומרים? בכאילו. אז למה זה בכאילו? איך יכול להיות? אומר רב צדוק, איזה יופי. אומר רב צדוק, זה בדיוק הנקודה. היות והעיקר הוא לא, היא לא הפעולה, הוא לא המעשה, העיקר היא לא התוצאה, אלא העיקר הרצון, אז פה, בסיפור הזה, שבאמת לא היה מעשה, לא הייתה תוצאה, אבל התגלה הרצון. הרצון של אברהם אבינו להכניס אורחים, אף על פי שבאמת הוא לא הכניס. הרצון של אברהם אבינו להקריא בשם השם, אף על פי שבאמת הוא לא הקריא. זאת אומרת, הפסוק, הפרשייה הזאת של הכנסת האורחים הפיקטיבית במרכאות הזאת, מלמדת אותנו שבעצם העיקר זה הרצון. העיקר זה לא המעשה, כלומר, הייתי אומר ככה, אם היינו שואלים במבחן התוצאה, האם אברהם אבינו הצליח להכניס אורחים פה בסיפור הזה? לא. כן, עוד פעם, מה זה הצליח להכניס אורחים? הצליח להכניס אורחים ברמה המעשית. הוא באמת דאג להם לאכילה? באמת דאג להם לצרכים החומריים שלהם? לא, כי הם מלאכים. והנקודה השנייה, האם אברהם אבינו באמת יקריא להם בשם השם? לא, כי הם מלאכים. אז למה התורה, כשהיא רוצה לפרט את המעשים בין אדם לחברו ובין אדם למקום שאברהם אבינו עושה, אז היא מפרטת אותם ברמה הפיקטיבית, לא ברמה האמיתית. ואילו את מה שאברהם אבינו עושה באמת, היא כותבת ברמז, והייתה אשל, והיקרא שם. אומר רב צדוק, זו בדיוק הנקודה. אם אנחנו חיים על פי קריטריונים של מבחן התוצאה של עולם המעשה, אז באמת התורה הייתה צריכה לבחור מקרה ספציפי, שבו באמת אברהם אבינו דואג לצרכים החומריים של האורחים, כי מדובר באנשים, ומקרה מעשי ספציפי, שבו אברהם אבינו מלמד בני אדם שיש אל אחד וצריך להידבק בו וכו'. אבל אם העיקר הוא לא מבחן התוצאה, אלא העיקר הוא הרצון של אברהם, אז גם אם במרכאות אברהם לא הצליח, כי מדובר במלאכים, לא הצליח בשני הממדים האלה, זה בכלל לא משנה. היא גופה, אדרבה, דווקא בגלל שהוא לא הצליח, זה מה שמגלה, לא הצליח ברמה המעשית, זה מה שמגלה שהעיקר זה הרצון. נופל הסימון או לא? פלא! הכיוון הזה. אני רוצה רגע לקרוא עוד טיפה. עוד טיפה. עוד פעם. והעיקר הוא הרצון. אז אחת שאלתי שאני אהיה מבקש. אני מבקש שאני אהיה שואל. זה העיקר. העיקר זה לא המימוש המעשי, זה לא מבחן התוצאה. וכמו שאנו רואים למשל פה בפרשה שלנו, שמכל פעולת אברהם אבינו עליו השלום, שהיה מכניס אורחים ומקרבן לידיעת השם, והקריא שם השם בפי כל בריאותיו, כפי שדרשה הגמרא בסוטה, אז מה שבאמת היה בפועל, זה נכתב ברמז, כי העיקר זה לא בפועל, לא נכתב בתורה, אלא רק ברמז, והייתה אשל, והקרא בשם השם וכו'. ובפרשה זו של הכנסת האורחים, שפה בפרשייה הזאת, התורה פרטה מאוד את הכנסת האורחים הזאת, בין ברמה החומרית ובין ברמה הרוחנית, לברך את השם, ובפרשה זו כתבה התורה כל פרטי הסעודה שהכיל המלאכים, אבל מצד האמת, שלא היו צריכים למזונותיו, ואכלו רק לכבודו, ובוודאי הוא גם לא יקריא להם בשם השם, כי הם מלאכים, הם שליחיו של ריבונו של עולם. אלא, אומר רב צדוק, אך העניין על פי מה שנאמר, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. לא נאמר ולא כתיב בפיך ובלבבך, או בלבבך ובמעשיך. העיקר זה הפה והלב. העיקר זה הרצון. העיקר זה השייכות. אני רוצה רגע להסביר את זה בשפה, בצורה הכי פשוטה. בסדר? כשאדם עושה מעשה, האם יש לנו ודאות שהוא שייך באופן פנימי למעשה הזה? שהוא רוצה באמת המעשה הזה? לא בטוח. כי יכול להיות שיש לו כל מיני אינטרסים ונגיעות, הוא רוצה להרוויח משהו מהצד, אז הוא יכול לעשות מעשים חיצוניים שבאמת הרצון שלו לא שייך שם. הוא באמת לא מזדהה עם המעשה שהוא עושה. כלומר, לא תמיד המעשה מעיד על הרצון של האדם. אבל אם אנחנו מחפשים באמת את השייכות, ההזדהות, הייתי אומר את הקשר עם ריבונו של עולם, אז העיקר זה הרצון. כמובן שאנחנו חיים בעולם של מעשה, בעולם העשייה, וצריך לממש את הרצון במעשים, אנחנו לא מזלזלים במעשים. אבל הנקודה המרכזית, היסוד המרכזי, השורש של הכל, זה לא מבחן התוצאה, זה לא המעשה. השורש של הכל זה הרצון. אז ישמח לב מבקשי השם. אז הקדוש ברוך הוא במרכאות בחר פרשייה כזאת, שבהם שתי הנקודות שאברהם אבינו, אם הייתי אומר, עבד עליהם, חשף אותם, גילה אותם, ראה בזה מסירות נפש, ראה בזה משימת קודש, כל חייו, גם ברמה החומרית הכנסת אורחים וגם ברמה הרוחנית להקריא שם השם, התורה בכוונה תבחר פרשייה כזאת, שבמבחן התוצאה המעשי, אברהם אבינו לא הכניס אורחים ולא יקריא בשם השם. כדי ללמד אותנו שהעיקר זה לא מה קרה איתם במבחן התוצאה, העיקר זה מה היה הרצון של אברהם אבינו. הוא היה בטוח במחאות שהוא מכניס אורחים. הוא היה בטוח שהוא מחדש להם שהשם אחד. הוא שמו אחד. זה העיקר. אז התורה בכוונה בחרה את הפרשייה הזאת. נתקדם עוד טיפה. אך העניין על פי מה שנאמר, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ולבבך לעשותו, ולא כתיבו במעשיך. הנה הוא מסביר, והטעם שהשם יתברך דורש מהאדם רק הרצון בפיך ובלבבך. עיקר מה שהקדוש ברוך הוא רוצה זה את הרצון, זה את הלב, את השייכות, את ההזדהות. וגמר המעשה, עכשיו מה נעשה עם המעשים? אומר רב צדוק, וגמר המעשה מסייע השם יתברך. וזהו שנאמר לעשותו. נכון שאנחנו רוצים להוציא את הפה ואת הלב בעשייה, אבל לא כתוב בפיך ובלבבך ובמעשיך. אתה אחראי על הפה ועל הלב, על העולם הפנימי שלך, על הרצון שלך. בעולם המעשה, הקדוש ברוך הוא, השם גומר עליי. וגמר המעשה מסייע השם יתברך, וזהו שנאמר לעשותו. וכמו שאמרו בזוהר הקדוש, כיוון שישתדל ברנש בראותה דליבה גבי קודש הבריחו, לא בא ימינן אלא ליבה. היות ואדם ישתדל בלב שלו, זה העיקר, היות ורצון הלב שלו, רצה אותו אדם להתקשר לריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא לא דורש ממנו אלא את הלב. ניקח דוגמה פשוטה, בסדר? אדם עומד בתחנת אוטובוס, מגיע אני, הוא מכניס את היד לכיס ורוצה לתת לו שקל לצדקה. עד שהוא מכניס את היד לכיס וכו', מגיע האוטובוס והוא חייב לעלות על האוטובוס. נשאר עם השקל ביד, באוטובוס אני נשאר בלי השקל ברחוב. מעלה עליו הכתוב, כל מי שהתכוון לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב, כאילו עשה. אז נתן צדקה או לא? בפועלו. מבחינה רוחנית, נתן. למשל. אז אם כן, העיקר זה הרצון? הנה, עוד טיפה נקרא. עוד פעם הזוהר הזה. וכמו שאמרו בזוהר הקדוש, כיוון שישתדל ברנש בראות הדליבה כבקות שבריך, הוא יודע ואדם ישתדל, ישתדל בן אדם, ברצון הלב כלפי ריבונו של עולם, לא בא עם עינן, הקרב אנחנו לא מצפה ממנו, לא רוצה ממנו, אלא ליבה. וכך הוא בגמרא, הקדוש ברוך הוא, ליבה ביי. דרך אגב, גם הרמב"ם מזכיר את הביטוי הזה, את הביטוי שמופיע בגמרא להלכה, לפום צערה אגרה. לפי הצער, השכר. זאת אומרת, השכר שאדם מקבל הוא לא לפי ההצלחות שלו. זה לפי המאמצים שהוא משקיע. הצליח יותר, הצליח פחות, זה פחות רלוונטי. אלא העיקר זה מה הוא רצה. וככל שהוא יותר יתאמץ, ויותר ישקיע, ויותר ישתדל, זה מראה על השייכות, על הזיקה, על הקשר, על היחס הפנימי לדבר, אז לפום הצער השכר. ולא לפי ההצלחה המעשית השכר. ממש לא. כל זה, אומר רב צדוק, כל זה הרצון האלוקי. נתקדם עוד טיפה ברב צדוק. ובכאן, עכשיו, איך אברהם אבינו הגיע למדרגה הזאת, שהוא שייך לעולם פנימי ולא למבחן תוצאה חיצוני? איך אברהם אבינו הגיע למדרגה הזאת של באמת, שהעיקר זה הרצון? כלומר, אני הייתי אומר את זה אחרת רגע. הפרשייה הראשונה לאחר פרשת המילה, בסוף פרשת לך לך, היא פרשת הכנסת האורחים. שבפרשת הכנסת האורחים בעצם מתברר שהעיקר זה הרצון. כי כמו שאמרנו, לא בצד החומרי ולא בצד הרוחני, יש כאן באמת, הייתי אומר, הצלחה ברמה המעשית. אלא יש כאן הצלחה לא מצד המקבלים, כי אין כאן מקבלים, יש כאן מצד הנותן. ואברהם אבינו נתן את רצונו. המקבלים לא קיבלו את מבחן התוצאה, את המעשה. אז למה דווקא פה? כלומר, למה השיא, אם אפשר לומר, של גילוי הרצון, שהוא העיקר, רחמן עלי בבאי, מופיע דווקא פה בתחילת פרשת וירא, אחרי פרשת לך לך, אחרי ברית מילה? אומר רב צדוק, ובכאן, כאן פה בתחילת הפרשה שלנו, אחר המילה, אחרי שהקדוש ברוך הוא התגלה אליו דרך ברית המילה, וצריך להבין מהי ברית המילה, ונעזוב את זה כרגע, השיג אברהם אבינו עליו השלום חשק מחודש לעבודת השם יתברך. כלומר, ברית המילה זה קו פרשת המים, הייתי אומר, לברר לעצמנו, וכרגע לא נפתח מדוע, לברר לעצמנו שהעיקר זה הרצון והכוונה של הנותן או של הפועל, ולאו דווקא הפעולה והמעשה שהמקבל או שהמציאות קיבלה. לא במבחן התוצאה. ונכתב בתורה מעשה זו להודיענו. איזה מעשה? של הכנסת האורחים הפיקטיבית הזאת במחור. שהעיקר מה שהשם יתברך דורש מאיתנו הוא החשק והרצון. כאן אצלנו של אברהם אבינו כנותן, למרות שהמקבלים לא קיבלו. בפיך ובלבבך ראותה דליבה. וגמר המעשה יגמור השם יתברך שיהיה לטוב. וקו פרשת המים עוד פעם זה ברית המילה. וזהו שנאמר אחת שאלתי, אותה אבקש שבתי בבית השם, שיהיה זה על כל פנים המבוקש שלי. אני מבקש שתהיה לי תמיד שאלה, שתהיה לי תמיד רצון, תהיה לי תמיד זיקה, תהיה לי תמיד כמיהה, תהיה לי תמיד ציפייה. למה? לשבת. אז מה אתה מבקש, דוד המלך? שהשאלה שלי, שהשאיפה שלי, שהחלום שלי, שאם ישאלו אותי, מה אתה מאחל לעצמך? התשובה תהיה שבתי. אם אני יושב בפועל יותר או פחות, זה כבר... לא הייתי אומר לא רלוונטי, אבל זה לא העיקר. העיקר שזה מה שאני רוצה. כי הרצון מגלה על השייכות, כמו שדיברנו. וזה החשק, אומר רב צדוק, משיג הישראל בשבת. שבת זה יום שבו אין עשייה, ואכן אנחנו שייכים יותר לעולם הפנימי, לעולם הרצון. דשבת ברזה דברית, שבת היא הסוד של ברית הקשר בינו לבין הקדוש ברוך הוא, שהיא לא במבחן התוצאה, אלא ברית הרצון. ומשיג ישראל החשק, וכמו שאומר בגמרא, גלוי וידוע שרצוננו לעשות רצונך, ואף שרק בשבת נקרא ישראל יושב בבית השם, מכל מקום המבוקש, גם ביום חול, להיות תמיד בבית השם. על פי ההבנה הזאת, אפשר להבין מה אברהם אבינו אומר, על פי המדרש ומבשרי חזה אלוה. רק עכשיו, אחרי ברית המילה, הקדוש ברוך הוא נגלה אליי. מה זאת אומרת? תראו איזה יופי רב צדוק. 5. תכף נפתח יותר לעומק את סוגיית הרצון. וירא אליו השם, בבראשית רבה מבשרי חזה אלוה, אומר המדרש, אילולא, כך בשם אברהם אבינו, אילולא שעשיתי כן, אומר אברהם, מכאן היה הקדוש ברוך הוא נגלה עליי. שואל רב צדוק, אני לא מבין, כמו ששאלנו בהתחלה, והוא תמוה לכאורה, שהרי כבר נאמר בפרשת לך לך, בית פעמים, וירא השם אל אברהם קודם המילה. אז מה שונה ההתגלות האלוקית אל אברהם אבינו, הייתי אומר, לפני פרשת ברית המילה, להתגלות האלוקית בתחילת פרשת וירא אחרי ברית המילה. תראו איזה יופי. אבל פשוטו נראה דעד עינה, עד עכשיו כשכתוב וירא אליו השם, לא היה התגלות אלא לצורך דיבור נבואה. כלומר, שתי ההתגלויות שהקדוש ברוך הוא התגלה לאברהם אבינו בפרשת לך לך, היו לצורך מעשי ספציפי. מבחן התוצאה. פעם אחת הקדוש ברוך הוא התגלה עליו, אני מבטיח לך את ארץ ישראל, ואת הקדוש ברוך הוא נעלם. פעם שאני, הקדוש ברוך הוא התגלה עליו, ציווי ברית מילה, ואת הקדוש ברוך הוא נעלם. כלומר, ההתגלויות האלוקיות בפרשת לך לך, הן מעשיות, הן נקודתיות, הן ספציפיות. אני אגיד את זה רגע אחרת. אחד ההבדלים בין רצון למעשה בהבנה פשוטה קודם כל. שמעשה אתה עושה ונגמר. זהו, גמרת. רצון הוא נגמר? לא. תכף נראה, הרצון הוא אינסופי. הרצון הוא מוחלט, הרצון הוא קבוע, הרצון הוא מתמיד. ברצון לעולם אינסוף. אני רוצה יותר ויותר. המעשה, אני רציתי לאכול, עשיתי מעשה, אכלת, סבת, נגמר, זהו. אבל מבחינת הרצון הייתי רוצה לא לאכול עוד. כלומר, ההבחנה בין הרצון למעשה, שהמעשה הוא מאוד נקודתי, הוא מאוד ספציפי, הוא מאוד פרקטי. אז ההתגלויות שהקדוש ברוך הוא התגלה בפרשת לך לך, הן התגלויות ברמת המעשה. לקדוש ברוך הוא יש אינטרס עכשיו להבטיח את ארץ ישראל לאברהם אבינו, הוא מתגלה אליו ומסיים את ההתגלות, נעלם. יש לו אינטרס במחאות לצוות עליו את מצוות המילה, מצווה עליו ונעלם. אבל בפרשה שלנו, ורב צדוק לא מקבל את דעת רש"י, כתוב, והרה אליו השם. למה התגלה אליו? רש"י אומר לבקר את האורח, לבקר את החולה, אבל זה לא כתוב בתורה. אומר רב צדוק, הקדוש ברוך הוא התגלה אליו בלי שום סיבה. זה לא במבחן המעשה. כלומר, כל זמן שהקדוש ברוך הוא מתגלה כדי ליצור, הייתי אומר, איזושהי תועלת מעשית במציאות, אז ההתגלות היא מאוד, היא לא מהותית, כן, אני רוצה להגיד היא לא מהותית, אבל היא התגלות לצורך עניין מסוים. אבל ברגע שהקדוש ברוך הוא מתגלה סתם, בואו נסביר את זה אחרת רגע, בסדר? יש לאדם שני סוגי חברים. יש חברים, שהם לא בדיוק חברים, נקרא זה חברי רוחב, בסדר? אני אתקשר אליך, או אפגוש אותך, כשאני צריך ממך איזה אינטרס. יש לי, אני רוצה ממך משהו. אתה מוכן בבקשה לעשות לי טובה, להכין לארוחת ערב? אני חבר שלך. אבל אם לא הייתי צריך ממך ארוחת ערב, לא הייתי מתקשר אליך, לא הייתי מדבר איתך בכלל. אבל יש חברים שלא צריך סיבות כדי להיפגש. פשוט נפגשים. נכון? עכשיו, איזה חברות היא יותר עמוקה? כמובן, החברות שהיא חברות אינטרסנטית, מעשית, פרקטית, היא חברות נקודתית. אבל, ועם החברים האלה במרכאות, אני לא באמת מתחבר ואני לא באמת רוצה להיפגש אם אין לי מהם איזושהי בקשה או איזשהו צורך, איזשהו אינטרס מעשי. אבל החברים שהם באמת החברים שלי, עצם הפגישה איתם בלי שום קשר לשום אינטרס, שום מעשה פרקטי, שום בקשה, שום דבר. אנחנו מסוגלים לשבת 5 שעות ביחד ופשוט להיות ביחד. זהו. זאת חברות אמיתית. להבדיל אותו דבר פה. אם הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו כשיש איזו נקודה ספציפית שהקדוש ברוך הוא רוצה לבקש מאיתנו או שאנחנו רוצים לבקש ממנו, אז זה אינטרסנטי, זה לא עומק, זה לא מהותי, זה לא שייכות. אבל אם הקדוש ברוך הוא פה מתגלה לאברהם אבינו, אנחנו רוצים להתקשר לקדוש ברוך הוא בלי שום אינטרס. זה לא שאני נזכר באלוהים כשיש לי איזה חולה ואני מתפלל לרפואתו. יש לי איזה קושי כלכלי, אז אני אומר, הקדוש ברוך הוא ברכנו. לא. אלא הקשר הוא קבוע, הוא מתמיד, הוא לא תלוי בכלל בפרקטיקה המעשית, הוא לא תלוי בכלל בביטויים המעשיים. תראו רב צדוק הזה יופי, אבל פשוטו נראה, חוזר לחמש, שורה רביעית. דעד אינה לא היה התגלות, אלא לצורך דיבור נבואה. היה כאן איזה צורך מעשי, פרקטי, ספציפי. מתחיל, נגמר, והקדוש ברוך הוא נעלם. והיה רק לפרקים, בעת שהכין עצמו לכך. אז לפני פרשת וירא, אברהם אבינו לא הגיע למדרגת הרצון, אם אפשר לומר את זה לאברהם אבינו. אברהם אבינו היה שייך למדרגת העשייה. אז אפילו אברהם אבינו היה שייך למבחן התוצאה. חס ושלום להגיד את זה לאברהם אבינו, אבל הכל יחסי. אחרי ברית המילה, וצריך להבין למה נעזוב כרגע, אברהם אבינו עלה למדרגת הרצון. ואז אם הקשר בין אברהם לקדוש ברוך הוא רצון, אז זה כבר לא תלוי בכלל בבקשה. אז הקדוש ברוך הוא במחאות, אם כן אפשר לומר, סתם מתגלה אל אברהם אבינו. מה זה סתם? כי הקשר בין אברהם לקדוש ברוך הוא קשר קבוע. אז לא צריך סיבות, לא צריך אינטרסים, לא צריך איזה מבחן תוצאה בשביל שיהיה קשר בין אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא. הנה אני קורא. אבל אתה נעשה תמים, אחרי ברית המילה, שגופו מוכן תמיד לכך, וזהו ויראה אליו. עכשיו באמת נראה אליו. אז שאברהם אבינו אומר על פי המדרש, אילולא שעשיתי כן, מאיכן היה הקדוש ברוך הוא נגלה עליי ויראה אליו השם, אברהם אבינו צודק, המדרש צודק. כי גם שני הוויירות האלה, שני הוויירה אליו השם, שהקדוש ברוך הוא התגלה לפני ברית המילה, זה ויירה מסוג אחר לגמרי. זה ויירה מעשי, זה ויירה פרקטי, זה ויירה אינטרסנטי, זה ויירה נקודתי. זה לא קשר עצמי, זה קשר, נקרא לזה מקרי, אם אפשר לומר, ביחס לנושא שעליו מדובר. נגמר הנושא, נגמר הקשר. אבל אחרי ברית המילה, שגופו של אברהם אבינו כבר יזדכך וכו', צריך להעין בזה יותר כמובן, אז הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, כי פשוט הוא ואברהם אבינו מחוברים, זהו. בלי קשר לשום דבר פרקטי, שום אינטרס מעשי. פלא. וזהו שאמרו שם בסוף פרשת לך לך, גבי דיבור האחרון שלפני המילה, ויחל לדבר איתו, לפני המילה, ויעל אלוהים מעל אברהם. כלומר, הקדוש ברוך הוא קילה לדבר איתו, אין צורך להישאר עדיין ביחד, אז הקדוש ברוך הוא נעלם. אז, עד הברית, הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לך משהו, מדבר איתך, ויעל אלוהים מעל אברהם. אומר רב צדוק, תראו, והוא בניין אב לכל הדיבורים הקודמים. זה בית אב. שכל הדיבורים הקודמים עד המילה, שהיה התגלות רק בשעת הדיבור. כי זה הכל במבחן המעשה. לכן יש כאן איזה צורך מעשי, אחרי שיגמר הצורך, והיה על אלוהים. שהיה התגלות רק בשעת הדיבור, ותכף אחר כך נסתלק. אלא, רק שכאן פרש הכתוב זה לבאר החילוק שבין ראייה שלפני המילה, לראייה שאחר כך. דשם לא היה לצורך דיבור, או שום צורך, ולא נסתלק לה. דרך אגב, זה עומק הדברים שהקדוש ברוך הוא אומר, שעברה אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, יש לי כאן אורחים, אתה מוכן בבקשה להמתין? הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אין שום בעיה, אני ממתין. מה זה אבל לומר? זה לא כמו שזה נשמע. אלא, הקשר בין הקדוש ברוך הוא כל כך מוחלט, עד כדי כך שגם שכביכול אברהם אבינו לא מתייחס לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא איתו. וגם כשאברהם אבינו לא מתייחס באופן מעשי, אברהם עם הקדוש ברוך הוא. אני רוצה לתת דוגמה מטופשת, אבל היא טובה. בסדר? האם קרה לכם פעם, באיזשהו דייט, ראשון, שני, שלישי, שהיה רבע שעה של שתיקה בדייט? הגזמתי. 5 דקות. הגזמתי. דקה. הגזמתי. 0.5 דקה. יפה. איך הרגשתם? איך? מבוכה. לא נעים. איך יכול להיות שלנו מה לדבר? יפה. האם ראיתם פעם זוג נשוי אחרי כמה שנים? כן. הם סוגרים לשבת אחד ליד השני, נגיד בנסיעה ממטולה לאילת, אני מגזים מכוונה, כן? ולא לדבר כל הנסיעה. סתם דוגמה, כן? לא זה אמור להיות, אבל נגיד. האם זה יוצר מבוכה בקשר ביניהם? לא. למה? בואו נחשוב, בדיוק זה. אם הקשר הוא עצמי, הוא מהותי, אז אני לא צריך ביטוי מעשי, כי הקשר הוא מהותי. אבל אם עוד אין קשר מהותי, אז אני כל הזמן נדרש לאיזה מין גורמי חוץ כאלה, איזה מין ביטוי מעשיים, כדי להוכיח שיש קשר. כי בעצם אין קשר. אז מה יוכיח שיש קשר? שאנחנו מדברים. אבל אם יש קשר מהותי, אני לא צריך את הדיבור להוכיח שיש קשר. כי יש קשר. כי הקשר הוא מהותי. אותו דבר פה. הקדוש ברוך הוא נגלה לאברהם בלי שום סיבה. ואפילו שאברהם במחאות פונה לאורחים, הקדוש ברוך הוא ואברהם מחוברים תמיד. אין הפרש, אין הפסקה. אני רוצה רגע להגיד את זה בצורה אחרת, בסדר? המהלך הרוחני של כל אחד מאיתנו, אני חושב, הוא המהלך הזה. זאת אומרת, בשלב הראשון, הקשר בין האדם לריבונו של עולם, זה קשר של אינטרסים. הקדוש ברוך הוא, אני רוצה ללמוד תורה, כי אני רוצה להבין, כי אני רוצה... כי יש לי... בקיצור, כל מיני אינטרסים. אז הקשר הוא קשר לא עצמי, אפשר לומר, לא פנימי, לא מהותי, זה קשר נגוע. זה קשר שיש לי איזה שהם תועליות שאני רוצה להרוויח, ואז אני פונה לקדוש ברוך הוא, ואולי הוא גם פונה אליי. ככל שאדם מתפתח במפגש, באופי הקשר עם ריבונו של עולם, אז זה לא שייך בכלל לאינטרסים, זה לא שייך בכלל לתועליות. יש קשר קבוע, מתמיד, לא משתנה, לא קשור בכלל לביטוי מעשים ולמבחן התוצאה.
אז לא צריך לעשות ביטוי מעשי.
לא אמרתי את זה, רק אמרתי שהביטוי המעשי הוא לא העיקר. משפט אחרון, זה הרצון, זה גילוי הרצון, זה ראות הדליבה.
הרב, יש
עוד פעם, רק, אני ראיתי את השאלה, רק שנייה אחת. רק שכאן פירש הכתוב פה בפרשת ויירא, זה לבאר החילוק שבין, שבין ראייה שלי, בין ההיראות, אם אפשר לומר, הוויר אליו השם שלפני המילה לראייה שאחר כך. דשם לא היה לצורך דיבור שום צורך, ולא נסתלה כלל, כי כבר נתקדש גופו של אברהם אבינו להיות דירה לשכינה בליבו תמיד, כמו שהוא בבני ישראל, כמו שאמרו למשל בשיר השירים, במדרש רבה על פסוק וליבי ער, מניין שהקדוש ברוך הוא ליבן של ישראל, שנאמר צור לבבי. אז לאיזה מצב אנחנו צריכים להגיע? אז מה האידיאל? מה השאיפה? השאיפה היא להגיע למקום פנימי רוחני כזה, שהקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא זה לא מעשיות. אני אתן לה דוגמה, כן, עוד דוגמה מטופשת, בסדר? אדם קם בבוקר, מתפלל תפילת שחרית. נגיד קם ב-6, מתפלל תפילת שחרית עד 7. יפה. אוקיי, אכל ארוחת בוקר, ברכה ראשונה בברכת המזון, בואו נקצין, 8. יפה. עכשיו, מ-8 בבוקר עד 1 בצהריים. אין אלוהים בקשר שלך איתו? תפילת מנחה לא הגיעה, צדקה לא עבר איזה אני לפניך ולא חיפשת. בואו נחשוב על עוד כמה דברים. לימוד תורה אתה לא יכול ללמוד כי הלכת לעבודה. אז זהו, הקדוש ברוך הוא נעלם. נעלם. כלומר, אני לא יכול לבטא את הקשר שלי והקדוש ברוך הוא כביכול באופן פרקטי. אז אין אלוהים. ברור שלא. אלא, אדם צריך להגיע למקום פנימי, רוחני כזה, כמו שאמיר אומר, שהקדוש ברוך הוא תמיד נמצא. בעבודה, באוטובוס, במקולת, בקופת חולים, בכל מקום, בכל נושא. זה לא קשור לפרקטיקה, זה לא קשור לתוצאה, זה לא קשור למעשיות. זה קשור ללב. זה מה שמתחיל בפרשת ויירא. הייתי אומר ככה, ברית המילה הוא קו פרשת המים בין פרשת לך לך לפרשת ויירא, וכך שהקשר בין אברהם לקדוש ברוך הוא הוא קשר עצמי, בלשון המהר"ל, ולא קשר מקרי. הוא קשר הלב, ולא קשר המעשה. ולכן, הסוגיה שהתורה תדבר עליה, או תחדד אותה כקו פרשת מים, זה סוגיית הכנסת האורחים של המלאכים, שבמרכאות, עכשיו אנחנו מבינים שהייתה בכאילו, והיא בדווקא הייתה בכאילו. כי העיקר זה הרצון. שאלה. דוד, רב צדוק אומר לנו שהכנסת האורחים זה לא פשט, רק סוד. בפועל לא היה מעשה? היה מעשה. דרך אגב, יש מחלוקת ראשונים בעניין הזה. האם הסיפור הזה של הכנסת האורחים היה מעשה בפועל, או היה במראה הנבואה? אז קודם כל זאת מחלוקת ראשונים. עכשיו, גם אם נלך שהיה מעשה בפועל, בסדר, היה מעשה. אבל זה היה מעשה בכאילו. לא מעשה באמת. מה? מה? במראה הנבואה. לא זוכר מה שאתה אומר. יכול להיות שבמראה הנבואה, כלומר, ממקום אחר, אבל כאן, בפרשייה הזאת, כמדומני, הרמב"ן כותב שזה היה במראה הנבואה. כן, כלומר, זה לא היה באמת. אבל למאן דאמר, כמדומני, הרמב"ם, שזה כן היה באמת. אף על פי שטכנית היה פה מעשה, אבל הייתי אומר, פיזית, אפשר לומר, כן, מעשית במבחן התוצאה לא היה פה מעשה. כי זה מלאכים. אני חוזר שוב רגע למשפט שאמרנו מקודם. מצד המקבלים, כלומר האורחים, לא הייתה פה הכנסת אורחים. לא היה פה ויקריא בשם השם. מצד הנותן אברהם אבינו, הוא נתן את רצונו עד הסוף. הייתי אומר אפילו, הייתי מקצין קצת, הקדוש ברוך הוא בכוונה העלים ממנו שאלה מלאכים, כדי שייתן את רצונו עד הסוף. אבל היא גופה, שזה לא נמדד במבחן התוצאה. שלום, האם אברהם אבינו עליו השלום מבין שפעולת הכנסת האורחים מהווה מעבר בין צינור אחד לדבקות בהשם לצינור השני, שתי פעולות שמשרתות את רצון השם, היינו מהטעם שמצווה הבאה להתחל תחמיצנה, שראה את הדיבור ועם הקדוש ברוך הוא יכול היה להמשיך גם אחר כך, אולם אם לא היה מתפנה למלאכים, יעלו לפספס אותם ואת המצווה. אם הבנתי את השאלה נכון, אז התשובה היא שכן, שאברהם אבינו הבין את זה. שבעצם הכנסת האורחים והקשר עם השם, זה דבר אחד. באותו דבר. כן.
בקשר לרצון, זה מסתיים בסוף ברצון, למשל, אני אביא דוגמה. אם למשל בתפילה אמרנו בן אדם, לא יודע מה, רוצה להתפלל, פתאום הוא עומד הכנסת סגור, אז זה נקרא כאילו התפלל, נכון?
יכול להיות.
לא, זה נקרא קודם כל
שמתפלל, נכון? אתה שואל עכשיו האם כתוב וי בפנקס של אלוהים? מה השאלה? רגע, מה השאלה? האם יש וי בפנקס של אלוהים? האם יש וי בפנקס של אלוהים?
כן, למשל.
לא מבין. לא רוצה להבין, זה לא מעניין.
אני אגיד לך.
למה זה
מצוות
אותך?
זה לא
מובן
לי, בן אדם למשל, הוא... גם אם הוא רצה להתפלל בבית הכנסת לעשות, הוא חייב להתפלל. זה לא קשור שזה נגמר ברצון, לא? הוא חייב לעשות את זה.
אבל אם היה אונס, הוא לא יכול להתפלל. עבר קורקינט, דרס לו את הרגל, ישפזו אותו, ישפוז דחוף בשערי צדק. לא התפלל. רצה להתפלל, לא התפלל. אז מה קורה בפנקס, לא יודע. מה קורה בקשר שלו עם אלוהים? ברור, הוא רצה להתפלל. רצה ולא יצא. ברור שהרצון צריך להגיע למעשה, אבל לפעמים המעשה א' לא מגיע מכל מסיבות אונס וכדומה, וב' גם כשהמעשה מגיע, העיקר זה לא המעשה, העיקר זה הרצון. אני רוצה רק כדי להעמיק את זה, לא סתם הבאנו כאן כמה פסקאות ברב כדי קצת להעמיק את זה. יש כאן שתי פסקאות נפלאות, תראו מקור 7 ו8, שתי פסקאות באורות הקודש, חלק ג' וחלק א'. נתחיל ב7 וחלק ג', צד שמאל למעלה. אי אפשר להבין את פליאת הרצון של האדם בכל פאר חופשו. הרי הרצון זה דבר פלא, ולו רק אפילו מהצד, מהזווית הזאת, שהרצון הוא אינסופי. האם האדם יכול לסיים את רצונו? האם יש גבול לרצונו? לא. עכשיו אני מתחכם איתכם יותר. האם אדם יכול לבטל את רצונו? כן, הוא יכול לבטל את רצונו. איך? אז הוא רוצה לא לרצות. אז הוא לא מבטל את הרצון. כי הרצון שלו מתגלה בלא רוצה. אני רוצה להיות לא רוצה. זה לא משחק מילים, זה אמיתי. כלומר, אדם לא יכול לבטל את רצונו. האם אני יכול לבטל פעולה? תכננתי ללכת לאכול לחמניה באנג'ל, החלטתי 11:15, לא הולך לאכול. יכול לבטל את הפעולה? כן. אז פעולה מעשית יכול לבצע, יכול לא לבצע. יפה. כלומר, אני במחאות מנהל את הפעולות, כביכול. כן, הבחירה החופשית של האדם. לגבי הרצון, האם אני בכלל יש לי פונקציה ביחס לרצון? אני לא יכול לבטל רצון, כי אם אני לא רוצה, אני רוצה לא להיות רוצה, אז אני רוצה לא לרצות. או אומר הרב, לפי זה עמוק מאוד, עצם זה שאין לאדם שליטה על הרצון, א', ב', עצם זה שהרצון הוא בלתי גבולי, לא כמו מעשה שיש לו גבולות, אפשר להוסיף על זה ג' ד' ד', נעזוב כרגע, עצם זה שהרצון הוא פונקציה אינסופית, והיא לא תלויה בכלל באדם, ואפשר להגיד עוד כמה מילים על זה, זה מגלה, לכן זה פלא הרצון הזה, עצם כוח הרצון שיש באדם זה פלא, זה פליאת הרצון. אי אפשר להבין את פליאת הרצון של האדם, אנחנו הזכרנו כרגע שני ממדים של פלא הרצון. א', שהוא אינסופי, וב', שאני לא יכול לבטל אותו. זה מגלה שמה? זה מגלה, אי אפשר להבין את פליאת הרצון של האדם, בכל פאר חופשו, איזה חופש של רצון, כמה הוא בלתי גבולי, וכמה האדם כביכול לא יכול לנהל אותו, הרצון הוא במרכאות חופשי לעצמו, וכו'. אז היות וזה כך, אי אפשר להבין אלא רק, המילה אלא כאן כמובן היא צריכה להיות, אלא רק בתור ניצוץ אחד מהשלהבת הגדולה של הרצון הגדול שבכל ההוויה כולה, כלומר הופעת רצון ריבון כל העולמים ברוך הוא. זאת אומרת, הרצון האנושי, תכף נראה דברים נפלאים, הרצון האנושי הוא בעצם, אני משתמש רגע במשפט הבא, הוא ענף של השורש של הרצון האלוקי. המעשה האנושי הוא ברמת האנושי. לכן הוא מתחיל בנקודה, הוא מסתיים בנקודה, אני יכול לפעול אותו, יכול לא לפעול אותו. כי בכל כאן בעולם המעשה, האדם מחליט, האדם מכריע, האדם קובע. אבל בעולם הרצון, בעולם הרצון זה לא מתחיל מהאדם. זה אפילו לא מסתיים באדם. הרצון האלוקי, הייתי אומר, אני אגיד לך את רגע, הרצון האנושי הוא בעצם איזה ניצוץ קטן שהוא המשך של השלהבת הגדולה של הרצון האלוקי. כי בכל הרצון האנושי בעצם המשך הרצון האלוקי. אם הייתי שואל את זה אחרת רגע, איך אני יכול לזהות את האלוקי שבי במובן הכי עמוק, הכי יסודי, הכי שורשי, הכי מקורי, הכי קרוב אל הקדוש ברוך הוא בעצמו? מה התשובה תהיה? הרצון. הנה, תראו עוד פעם. אי אפשר להבין את פליאת הרצון של האדם בכל פרח חופשו, אלא רק בתור ניצוץ אחד מהשלבת הגדולה של הרצון הגדול, שבכל ההוויה כולה הופעת רצון ריבון כל העולמים ברוך הוא. ולכן, בהתקדשותו של הרצון, אם אני מקדש את הרצון, עשה רצון אחר רצון, או מגלה את הרצון האלוקי דרך הרצון שלי, אז הרי הענף דומה לשורשו הגדול. הענף הוא תולדה של השורש. יונק ממנו, מתחבר אליו, ומתמלא מאורו שיפת חייו, מתמלא אותו המילוי הנצחי והשלם שלו. אבל אם חס ושלום אני גורם לרצוני לא להתקדש, אני כביכול חס ושלום אומרות שזה בלתי אפשר כמו שאמרנו מקודם, אבל באופן תיאורטי, אני מנתק את רצוני מרצון הבורא, כביכול מנתק את הענף מהשורש, ובהעתק הרצון הפרטי, לעניות דעתי הרב כאן לא כותב מנתק, כי לנתק אי אפשר, אלא רק מעתיק, אני כביכול, כביכול נראה שאני משנה, אם אפשר לומר, את הרצון, כן, מפריד את הרצון שלי מהרצון האלוקי, מצד האמת זה בלתי אפשרי. ובהעתק הרצון הפרטי, כלומר, בהשתקעותו, בהקטנות והפרטיות של השביעה החלקית שהוא אסור בה, שאדם מקטין את רצונותיו, הרי הוא מנתק, כביכול, כן, הרי הוא מנתק את רצונו ממקור החיים שלו, הוא מביא בזה אפסיות. מה קורה לענף שנותק מהעץ? מת. למה? כי הוא לא ינק את חייו ממקור החיים. אותו דבר פה. כמובן, כאן זה בלתי אפשרי, כי הרצון האנושי תמיד מחובר לרצון האלוקי, כי כמו שאמרנו בהתחלה, הוא אינסופי. זה המהות. אז הרי הוא מנתק, כן, אבא שבבן, אז הרי הוא מנתק את רצונו ממקור החיים שלו, הוא מביא בזה אפסיות, חלישות כוח, וחשיכה על מהותו היותר פנימית של עצמיותו, שהוא רצונו, שהוא כבודו. עכשיו, את כל זה אנחנו קוראים בשביל המשפט הבא. אומר הרב, וכל עמל המוסר, וכל ההופעות הרוחניות שבעולם, בקיצור, כל ההשתדלויות וכל המאמצים הרוחניים שלנו, בלימוד, בקיום, בפרט, בכלל, ברגש, בשכל, בכל תחומי החיים, כל ההשתדלויות שלנו, אמורות להיות מכוונות לדבר אחד. למה? וכל עמל המוסר, וכל ההופעות הרוחניות שבעולם, מכוונו למטרתה העליונה של גאולת הרצון, והשבתו למקור חייו היסודיים. וואו. אז למה באנו לעולם? לגאול את הרצון. להחזירו למקורו. שהענף יהיה הופעת שורשו. וזה איפה התברר? פרשת וירא. איך? דווקא בגלל שלא הצלחנו, מבחן התוצאה, אברהם לא הצליח. אז מתברר שהעיקר זה הרצון. וכף פרשת המים זה בדיוק סוף פרשת לך לך, ברית מילה. קצת יותר עמוק מזה, או הייתי אומר, אולי לא יותר עמוק, אבל התוצאה של הדבר הזה, או המשמעות של הדבר הזה, אורות הקודש א' מקור 8, על הרצון הפנימי אפשר לומר, הרב כאן מדבר על רצון פנימי. תכף נראה שיש רצון מעשי, הייתי רוצה רגע להגיד על זה איזושהי הערה. יש לפחות שני סוגי רצונות באדם. יש רצון שהוא מוביל לפעולה, זה נקרא רצון מעשי. יש רצון שהוא רצון פנימי, זה המהות של האדם, זה השורש של הרצון האלוקי שבתוכו. עכשיו, אחת השאלות העתיקות היא, מה קודם למה? השכל הרצון או הרצון השכל? האם אני רוצה ומתוך זה אני חושב ועושה, או שאני חושב ומתוך זה אני רוצה ועושה? תשובה, תלוי על איזה רצון אתה מדבר. תכף, נראה. אם מדובר על הרצון הפנימי, אז ודאי שהרצון הפנימי קודם למחשבה וקודם למעשה. זה המהות שלנו. אבל אם מדובר על הרצון המעשי, אז המחשבה, השכל, הוא קודם לרצון המעשי. אז יוצא לפי זה, שיש רצון פנימי, מחשבה, רצון מעשי, מעשה. זה הסדר. על מה מדובר פה? פה מדובר על הרצון הפנימי. על המהות. רחמן עלי בבית. הנה, אני מסביר. על הרצון הפנימי אפשר לומר, הנה הרב מסביר, לא אני. על הרצון הפנימי אפשר לומר, תראו איזה ביטוי, שהוא ההתגלות הראשונה של המהות הרוחנית. כלומר, הכוח שבאדם, הייתי מכיר, הכוח האנושי, היותר קרוב אל המהות האלוקית, זה הרצון. כמובן, השורש זה הנשמה. אבל הרצון, אבל איזה רצון? הרצון הפנימי הזה שדיברנו עליו עכשיו. על הרצון הפנימי אפשר לומר, אומר הרב, שהוא ההתגלות הראשונה של המהות הרוחנית. אבל ודאי גם הוא איננו עצמות המהות היסודית של הרוחניות הנשמתית. אם כן, יש לנו נשמה, רצון פנימי. הלאה. השכל והמידות ביחס לנשמה הם התגלות שנייה ושלישית אחרי הרצון הפנימי. אז בואו נסדר. נשמה, רצון פנימי, שכל, מידות, רצון מעשי, מעשה. את הסוף של המשפט הזה, תרף נראה בתשע. אז הרצון הפנימי, אני חוזר שוב, הוא ההתגלות הראשונה, לפני אפילו השכל, לפני אפילו המידות. אומר הרב, כשיש ברצון הפנימי קלקול, האם באופן מהותי זה אפשרי? לא. אבל באופן בכירי, באופן יחסי, זה קצת אפשרי. כשיש ברצון הפנימי קלקול, אי אפשר שלא יתגלה זה הקלקול בשכל וגם במידות. כי השכל והמידות מושפעות מהרצון הפנימי. מה? עוד פעם, הרצון הפנימי, אם אנחנו מדברים על הנשמה מצד מהותה, שם אין חיסרון. אבל הרצון זו כבר התגלות, כן, כמו שהוא קורא לזה, ההתגלות הראשונה של המהות הרוחנית. אז בהתגלות יש כבר איזושהי מעטפת של קלקול, נגיד את זה כך. יחסית. לכן אי אפשר שלא יתגלה, אם יש קלקול ברצון הפנימי, אי אפשר שלא יתגלה זה הקלקול בשכל וגם במידות. והחיסרון שברצון הפנימי, משפט שלא נפתח אותו הערב, פוגם הוא גם כן את העצמיות הפנימית באיזו מידה. הנה הרב, כן, קצת, כן, באיזה מידה. הייתי אומר, יש נשמה ויש מה שאנחנו נוהגים להגיד בסליחות, נשמת הנשמה. אז נשמת הנשמה, שם אין פגם. נשמת דנשמתי. בנשמה, במעטפת של נשמת הנשמה, אם אפשר לומר, שם יכולות להיות כל מיני השלכות, כל מיני רשמים מקולקלים, יחסית. על כן, תראו איזה משפט. אי אפשר שאור החוכמה הוא מאור התורה. אדם מגיע לבית המדרש. מכון מאיר מקף מכון אורה כמשל. רוצה לקנות תורה. רוצה לקדש את חייו המעשיים. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך ריבה להם תורה ומצוות. רוצה לקדש את עצמו בתורה ובמצוות. בתורה יותר בעולם המחשבי ומצוות יותר בעולם המעשי קיומי. יפה. אומר הרב, רגע, אם אתה קופץ אל השכל, אל המידות, אל המעשה, ומדלג ולא מבין שבעצם העיקר זה הרצון הפנימי, אתה בבעיה רצינית. לכן על כן אי אפשר שאור החוכמה ומאור התורה, ומאור או מאור התורה, יאיר באדם בבהירות מובהקה, בוהקת, זוהרת, חסרת ערפיליות, כל זמן שלא שב בתשובה שלמה. שהתשובה השלמה היא החזרה אל הרצון המהותי המקורי הזה, שאנחנו פוגשים אותו בתחילת הפרשה שלנו, המתקנת את היסוד הרוחני, שהיא גורמת שתהיה ההתגלות הרצונית, התגלות בהירה ומבעיקה, ואז מלא עם השורש, או ההתגלות הראשונה של השורש, הרצון הפנימי, בהיר ובוהק, ואז ממלא מזהירים, לשון זוהר, מזהירים הם גם כן הענפים השכליים והמהותיים. עוד הערה אחת, לגבי הרצון המעשי והרצון הפנימי, הנה בתשע. אומר הרב, במוסר אביך, והנה כוח הרצון המעשי, הרצון שהוביל לפעולה, מקבל הדרכתו מעת השכל. אבל לפני השכל ולפני הרצון המעשי, יש רצון שכאן הרב קורא לו רצון טוב מעיקרו. זה הרצון הטוב, היסודי, הפנימי, המהותי, שהוא באמת הרצון האלוקי שבאדם. בכל מקום, אם יהיה האדם בעל רצון טוב מעיקרו, או שירגיל עצמו בעצת חכמים לפעול הטוב, נעזור רגע את החלק השני, אז יהיו פעולותיו טובות וגדולות בערכן מאוד, ויוכל להצמיח ישועה ותהילה. כלומר, אם בסיס היציאה נקודת המוצא של האדם, זה הרצון הפנימי החיובי, אז השכל, המידות והמעשים יופיעו בצורתם מתוקנת. אבל אומר הרב, אבל אם קדם הכוח השכלי מבלד איזה, אבל אם אדם מגיע לבית המדרש כמשל, והוא אומר, אני רוצה עכשיו להוכיח שיש אלוהים, להטמיע לאחרים, אני רוצה ללמוד תורה, אבל הוא בכלל לא מטפל ברצון הפנימי. הוא לא חושף את הרצון הפנימי שהוא מרכז הכובד, הוא ההתגלות הראשונה של המהות. והוא לומד ולומד ומגיע לכל מיני הישגים, לימודים וכו'. אבל אם קדם הכוח השכלי מבלד איזה, אף על פי שהשקפתו טובה ורצויה, ברמה השכלית, הוא יודע לדקלם, הכל בקלסרים, הכל מסודר, הוא יודע לתת את השיעורים, הכל נפלא. אף על פי שהשקפתו טובה ורצויה, מכל מקום, הוא רחוק מדרך פעולה מיושבת. כי מה חסר פה? ההזדהות, הרצון, השייכות. כי אם בעמל גדול, וחס ושלום, הוא כמו מעשה קוף. אני עושה מעשה חיקוי, לא מעשה שמבטא את הרצון ואת המהות העצמית שלי. אז אם כן, פרשיית הכנסת האורחים, היא, הייתי אומר, קו פרשת המים שבעצם מברר, לפי הכיוון הזה, שהעיקר הוא הרצון, והנה אברהם אבינו עלה למדרגת קדושת הרצון. פלא. חשבנו על זה פעם, שבעצם כל הסיפור של הכנסת האורחים זה פיקטיבי, וזה בדווקא פיקטיבי, כי זה בדיוק הנקודה. כי זה לא במבחן התוצאה, זה לא מעשי, זה הרצון. ואלה, איזה יופי. שאלה, מה מהווה השינוי המהותי יותר בקרב האדם? האם המעבר שבין חוסר רצון לרצון, או בין הרצון להפיכתו למעשה? מה התשובה? בין חוסר הרצון לרצון. ובין הרצון למעשה זה כבר ביטוי. בין חוסר הרצון לרצון זה מהותי. אז ברור שהשינוי המהותי של האדם זה שינוי הרצון. וזאת עבודה עמוקה. עבודה, כן. יש לנו שליטה, ברמה מסוימת. אני רוצה להגיד את זה במילים פשוטות. איך אנחנו גואלים את הרצון? אני אגיד את זה אחרת, בסדר? איך אדם במכון מאיר ואדמית במכון אורה יודעים שהגיע הזמן, אם הם לא נועדו להיות בקודש, לפחות הוא לא נועד להיות בקודש, לצאת אל החיים? תשובה, כשהוא ישאל את עצמו, או היא תשאל את עצמה, מה שאיפות החיים שלי? מה סדר העדיפויות אצלי בחיים? מה העיקר ותפל אצלי? אם העיקר זה באמת הערכים, האידיאליים, האלוקיים, המוחלטים, וזה לא סותר בכלל את הצורך לטפל בהכרחים ובצרכים ובבניין העולם החומרי, זה לא סותר בכלל. אבל כשהוא ישאל את עצמו אצלי, ישאל את עצמו, מה העיקר, מה תפל? והוא יענה תשובה כנה לעצמו, לא ישקר, הוא לא יעבוד על עצמו. כזאת בחור, הוא יודע מה התשובה האמיתית. מה העיקר? האם העיקר באמת זה השייכות, הזיקה, האכפתיות, המוכנות להשקיע, המוכנות למאמצים בעניינים הרוחניים של החיים, שהם המהויות, או בעניינים הגשמיים של החיים? אם אדם יודע לענות תשובה כן, לפחות ברמת היכולת של האדם, כן, הרי זה אינסופי ההתפתחות פה, אבל לפחות ברמה העקרונית כן, בסדר גמור, הוא גל את הרצון. הוא גל את הרצון, סדרי העדיפויות שלו הם סדרי עדיפויות נכונים. הרצון החומרי האנושי מכוון לרצון האלוקי. עכשיו, כולנו טועים ונופלים ויש הרבה מה לתקן, הכל בסדר. אבל בגדול, בגדול, מה הרצון שלי? לאן אני רוצה להוביל את החיים שלי? מה מרכז הכובד של החיים שלי? מה בסיס האישיות שלי? מה החזון הגדול של השאיפות שלי? בקיצור, מה העיקר ותפל אצלי? מה העיקר ותפל? הרבה פעמים בחיים שלנו אנחנו נתקלים במצבים שבהם אנחנו יכולים לזהות, הייתי אומר, במצבים מסוימים איזה סוג של התנגשות בין שני המרכיבים האלה, ועל פי איך שאנחנו מגיבים, אנחנו יכולים לזהות מה העיקר אצלנו. וזה מהפכה. זה מהפכה. כלומר, פה לא יספיקו שנות לימוד תורה בישיבה, ודקדקנות בקיום מצוות כולל כל החומרות. כל זה חשוב, אנחנו לא מזלזלים בזה, כי הוא זה. אבל העבודה האמיתית היא מהפך הרצון. גאולת הרצון. זה יכול להיות משתלם על ידי כל הפעולות המעשיות, כמו תורה ומצוות וכל עבודה על מידות וכו'. אבל למה רוצים להגיע? למה שואפים? איפה קו פרשת המים? קו פרשת מים, פרשיית הכנסת האורחים הפיקטיבית של אברהם אבינו. פה קו פרשת המים. אתה רוצה להגיד משהו? בבקשה. אני יכול לשאול שאלה חייל? אני רוצה לשאול את החייל שאלה. כמה זמן אתה בצבא? אני רוצה כבר יכול לענות תשובה מצוינת לשאלה שלי. תגיד לי, מה העיקר בלהיות חייל? התפקוד הטכני או השייכות, ההזדהות, המוטיבציה כתוצאה מההשתחות בזה ומהשייכות בהזדהות הזאת? מה העיקר? וזה יוצר את הפעולה המעשית. מה שווה חייל שצריך לתפקד מעשית, אין לו שום שייכות ושום הזדהות? המפקד אומר קדימה הסתער, הוא מפחד להסתער. או שהוא מפחד להסתער כי הוא מפחד חדש שלו להיפגע, או כי הוא מפחד להסתער כי אולי הוא לא סומך על המפקד שאומר לו קדימה להסתער כי הוא לא אחראי. אלף סיבות, או הוא לא רוצה להסתער כי הוא חושב עכשיו על הבית, הוא רוצה לחזור הביתה. אבל הוא הסתער, כי אם הוא לא הסתער, הוא יסרף פעודה, מחבוש. יפה. אז הוא מסתער. תגיד לי, איך תראה ההסתערות של החייל הזה? תהיה הסתערות? זה תהיה לחזור הביתה בשלום? זה לא יהיה הסתערות. ברור. כלומר, ברור שככל שאדם יותר שייך לעולם הפנימי שלו, אז כמובן הביטויים המעשים לא יחרו לו, זה יגופה. המעשה הוא תוצאה. ברור, כן. באים למכון מאיר. לומדים הרבה תורה. הרבה אמונה. עוברים תהליך רוחני עמוק מעבר לשכל וללמידה, ולאט לאט הדברים ייחשפו. הרצון הפנימי הוא טבוע בתוכנו, זה לא שאנחנו צריכים להמציא יש מאין. הוא נמצא, הוא קיים. רק צריך לחשוף אותו. תביעת עין, זה טבוע בתוכנו. שאלה.
אני
שלום יוסף. האם נכון לומר ששורש הרצון הוא למעשה הופעת השליחות במקום הטהור? אם האדם מחובר נכון, קצת מחוק שם, הוא באמת ממקום תורני לעצמו. אם אמרת את השאלה, אז התשובה היא כן. ככל שאדם יותר מחובר לשליחות שלו, למקום התורני העצמי האמיתי שלו, הוא לא חי בסרט ברמת התפקודים, הוא לא חי בסרט ברמת ההשוואתיות והתחרותיות לאחרים. הוא באמת מקשיב לעצמו, לשליחות הרוחנית שלו, ממקום טהור ונקי כמה שניתן, כמו אנחנו סך כל בני אדם, אז, כן, אז זה נכון. זה העיקר. זה שורש הרצון. הופעת השליחות במקום הטהור, ומהמקום התורני לעצמו, ולא מכל מיני אינטרסים וכל מיני תופעות לוואי. עכשיו עוד פעם, סוף סוף אנחנו בני אדם. וסוף סוף בעולם הזה אנחנו חיים, ובעולם הזה אדם קרוב אצל עצמו. כמו שהרמב"ם אומר, יש לאדם שלושה סוגי חברים, חבר תועלת, חבר נחת, חבר מעלה. על המשנה קנה לך חבר. חבר מעלה זה החבר שהוא החבר האידיאלי, ששני אנשים יותר מתחברים לטובת איזושהי מעלה שכשמה כן היא למעלה משניהם. זה עליון מאוד. חבר נחת וחבר תועלת זה כבר אינטרסים. אז בעולם הזה אנחנו חיים, אז זה גם נחת ותועלת, אנחנו לא מזלזלים את זה, אנחנו לא מבטלים את זה. אבל השאלה מה נקודת המוצא? מה המקור? האם המקור אל הנחת והתועלת היא המעלה? או חד ושלום, מה שמעניין אותי זה הנחת והתועלת ולמעלה לא נגיע. זאת השאלה. מה נאחל לעצמנו? לגאול את הרצון. להיות בפרשיית הכנסת האורחים של אברהם אבינו. במובן הפשוט, שגם אם אנחנו רוצים לממש יעדים, להשיג הישגים ולא מצליחים, הרבה פעמים בחיים אנחנו רוצים להגיע לכל מיני הישגים, יעדים וכולי, ואנחנו לא מצליחים לעשות את זה. ואז אנחנו מתוסכלים מאוד, כי לא הצלחנו. תשובה, האדם נבחן בדיוק בזה. אם הוא שייך אל האידיאלים ולערכים באמת, אז אם היו כל מיני אונסים והוא לא הצליח לממש מכל מיני סיבות, זה לא מפריע לו. בואו נסיים במשפט אחד. אמר הרב חנן פורת זצ"ל, אני לא יכול להגיד שהייתי טוב. אני יכול להגיד שרציתי להיות טוב. שנזכה לרצות להיות טובים. ישמח לב מבקשי השם. יישר כוח, ברוכים, ברוכות יהיו. לילה טוב.